הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היא סוגיית לחם הפנים. לחם הפנים. הפרשה בגדול מחולקת לשלושה חלקים. חלקה הראשון עוסק בדיני הכהונה, אכילת קודשים, בכותרת מאוד כללית. כהונה, קודשים, אכילתם ומגעם. פרקים כ"א כ"ב. אני מצהיר שלא דייקתי בהגדרת הכותרת, אבל כדי לא להיתקע. פרק כ"ג, חלק שני, פרשת המועדות. זה פרשייה מאוד מרכזית, בהבנת גם עניינם של המועדות, גם הלכותיהם, גם בהלכה, גם בהגדה. פרק מאוד מרכזי, שמרכז בצורה מאוד מסיבית את המועדות. אנחנו נהיה שם, אבל דווקא לא במועדות. זה פרק כ"ג. ופרק כ"ד, חלק שלישי, המוזר שבכולם, מחולק לשלוש או ארבע פסקאות. נושא הראשון, שמן המנורה. הנושא השני, לחם הפנים. הנושא השלישי, המקושש. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לאופן החלוקה שהמסורה חלקת הפסקאות. יש בה איזה דבר מוזר שאולי הוא יעזור לנו בהמשך. חלוקת הפרק היא לא מעננת לצורך העניין, זה נוצרים, אבל ברור שמתחילה פרשייה אחרי פסוק ממדלת. פסוקים א' עד ד' זה יחידה אחת, הפסקה גדולה שמשמעותה שינוי נושא מהותי, לחם הפנים. שימו לב, בין לחם הפנים, פסוקים ה' עד ט', לבין סיפור האדם, האיש המקושש, יש הפסקה של 9 אותיות. קצרה, כאילו לא שינינו נושא באופן דרמטי. ואז בין האירוע לבין פסיקת ההלכה שלו, קרי בין פסוק י' ב' ל' ג', עוד פעם, זה מרווח מאוד גדול, שאומר שינינו נושא כאילו לגמרי. למה? כאילו לחם הפנים מחובר עם אירוע המקושש. מה אמרתי? מגדף. הם היו ביחד שם, אומרים מקלל, כמו שהם ישבו בכלא ביחד. מקלל, מה קראתי לו? מקושש. זה בסעיף מבנה, בסדר? אני צריך לענות על השאלה הזאת, למה משייכים את המקדף הזה, את המקלל, לפחות המסורה שייכה אותו ללחם הפנים. אני אתמקד עכשיו בשתי הפרשיות שנראות שקורות אחת לשנייה, כן, המנורה והשולחן, אבל באמת זה לא אמרתי נכון, זה לא המנורה והשולחן, זה השמן והלחם. בסדר? זה מבליט דבר שעסקנו בו כשדיברנו על המנורה, והוא שאפשר לראות בצורה מאוד בולטת שפרשת תרומה עוסקת בכלים ועשייתם, והפרשיות האלה ממוקדות כאילו בתוכן, בשמן, ויקחו אליך שמן זית, ובלחם. במנורה זה מאוד בולט שם בשמות, שכאילו כמעט לא מדברים על השמן ועל הנרות, שם איזה מין חצי פסוק כזה. בלחם זה טיפה שונה, אבל גם שם מאוד בולט ששם כאילו מתעסקים רק בברזל, ולא מעריכים ולא מסבירים גם מה תהיה עבודתו. ופה הם מאוד מאוד ממוקדים בחומר, כאילו בחומר שעושה את הדבר הזה, בשמן, בלחם. קצת דיברנו על זה בהקשרים של המנורה, היום נרחיב על הלחם הפנים. אבל עדיין צריך לקרוא את שתי הפרשיות האלה ביחד, כי הן משפיעות אחת על השנייה. אז אני קורא את פסוקים א' עד ט'. בקריאה הראשונה אני מסמן רכיבים מיוחדים או נקודות שצריך להתבונן ולבאר אותם. מדבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. כאן כמו שאמרנו הנושא הוא שם, ציווי הוא ויקחו אליך. יש מפרשים שמסבירים את זה בגלל שכל מה שהיה בתרומות כבר נגמר, אז היה צריך לתת ציווי שני, כאילו הסברה הטכנית. ויקחו אליך שמן זית זית חקתית למאור להעלות נר תמיד, שתכליתו להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת, מיקום באוהל מועד בקודש, לא בקודש הקודשים. יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות, זה החיבור לשמות למד א', בין המנורה לבין השמן. יערוך את הנרות לפני השם תמיד. לא חוזר ציווי נוסף ויקחו אליך, אלא בהמשך, ולקחת סולת ואפית אותו. 12 חלות, שני עשרונים, יהיה החלה אחת. כאן נאמר שצריך להיות 12 חלות, ונאמר גם שכל חלה צריכה להיות שני עשרונים. ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת. 12 חלות האלה צריכות להיות מחולקות דווקא לשתי שישיות, וכל שישייה כזאת נקראת מערכת.
עושים
להם
חלות כאלה, נכון?
מה?
יש חלות שעושים כאלה, שמוכלים את זה
לסגולות וכאלה. מי?
סגולות, הוא אומר.
לא יודע?
כן.
מה, ב-12 ושישיות?
כן.
לא, זה משהו אחר, זה בגלל הארי. הארי אמר שצריך ל...
12
לחמים. הארי הקדוש אמר שצריך לעשות...
12
לחמים בסעודה. צריך לבצוע על 12 לחמים. זה מופיע ו... ביטוי שזה בפיוט, זמר בשבחי, מי אומר? ספרדים אומרים, יש פה מישהו?
המעל גופיתקין
זה בחקר. אה? כן. הארי, לפני כל סעודה יש תקינו סעודתה, ויש פיוט של הארי, ושם כתוב שהם צריכים להביא 12 לחמים, זה לא שם, זה כתוב בספרים שלו, זה גם הפיוט זה מובע שש ושש לכל צד. זה מה שאתה מתכוון זה הארי, המקור של השנים עשרה האלה זה קשור לכאן, ודאי ללחם הפנים, וברור, אבל זה משהו אחר. אבל בכל מקום כאן רואים שהתורה מצווה שהלחם הזה יושם, זה הגדרת המצווה לכאורה, ושמתה אותם. וככה באמת הרמב״ם מגדיר את זה בספר המצוות בעשה כף זין, להשים או לשים, זה ספר המצוות כתוב בערבית אבל התרגום לשים או להשים, תביא ספר המצוות רגע, לחם פנים לפני השם תמיד. הביטוי הוא לקוח מכאן, ויעשה כף זין. היא שציוונו להשים לחם הפנים לפניו תמיד. שימו לב למה שאני קורא עכשיו. והוא אומרו יתעלה ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. וכבר ידעת לשון התורה להשים לחם חדש בכל שבת, ושיהיה עמו לבונה ושיוכלו הכל עם הלחם לעשות שבת הקודם. המקור שהרמב״ם מביא הוא לא המקור שאנחנו קוראים, זה שמות. ההסבר הוא מה שאנחנו קוראים. אז הרמב״ם, אבל בכלל הוא זורק אותנו להסתכל כן בפרשייה של השולחן בשמות ולראות מה קורה שם תכף בהמשך הקריאה שלנו. מכל מקום הרמב״ם, התורה אומרת, והרמב״ם תופס את זה כביאור המצווה, ושמתה אותם, אנחנו מדגישים עכשיו משהו נוסף, שתיים מערכות, שש המערכת. השניים עשרה לחם האלה הם לא סתם מוסמים, הם מוסמים בשתי שישיות, שתי מערכות שבכל אחת שש חלות על השולחן הטהור לפני השם. על השולחן הטהור ברש"י צריך להיות על תהורו של שולחן, זאת אומרת שהלחם התחתון צריך להיות מונח על השולחן ממש. פירוש הראשון שהוא מביא על השולחן הטהור זהב טהור, פירוש שאני אומר על תהורו של שולחן, וזה אותו דין יש קיים גם במנורה, שהשמן צריך להיות מונח על תהרה של המנורה, כאילו יש עניין שהלחם, השמן יהיה להם מגע פיזי ישיר עם התשתית הזאת שנצטבנו עליה בתרומה. עכשיו, ונתתה על המערכת לבונה זקה, כמו במנחות של היחיד, נכון? ויקרא ב' כמו במנחות היחיד, והייתה לה לחם להזכרה של השם. במנחה רגילה מה היה הזכרה? מה הזכרה במנחה רגילה, יצחקי? הקמיצה קודם כל, הקומץ הוא ההזכרה, והדין הוא שכל הלבונה, כן, צריך ללקט אותה ולשים את כל הלבונה עם הקומץ. זאת אומרת, במנחה רגילה מביאים שרון סולת, בסדר? שמים עליו את הלבונה, קומצים ממנו קומץ, אוספים את כל הלבונה, והקטיר את הזכרתה על כל לבונתה, על הקומץ הזה, ושאר הסולת נאכלת לכהנים, נכון? במנחת יחיד האזכרה זה קומץ הסולת עם כל הלבונה, חלק מן הסולת עם כל הלבונה. פה לא, והייתה ללחם לאזכרה, האזכרה זה רק הלבונה. ואילו הלחם, פסוק ת', והייתה לארון ולבניו ואכלוהו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא לא מאישי השם חוק עולם. בלחם הפנים הכהנים אוכלים אותו, הכהנים אוכלים את לחם הפנים הקדוש הזה, אוכלים אותו, אבל אוכלים את כולו, שום דבר לא הולך להכתרה. מה הולך להכתרה? רק ההזכרה. מה היא ההזכרה? הלבונה. זה הרחבנו בזה כדי להסביר את המילים והייתה ללחם להזכרה. ההזכרה, קרי החלק המוקטר להשם, והוא הזכרה לכלל החומר שהוגש בקורבן, בלחם הפנים זה רק הלבונה, כאילו רק הדמוי כתורת. גוף הקורבן במרכאות, או נקדים את המרחב הנאו, גוף המנחה כולו נאכל הכהנים. הנה כבר אמרתי את זה במובלע, מכאן רואים שלחם הפנים הוא מנחה, מנחה הוא בא מן התבואה, הוא מוקרב באופן כזה או אחר לפני השם, והכהנים אוכלים אותו, אז זה מנחה. וואלה, לחם הפנים הוא מנחה, בסדר? כמו מנחת היחיד לכאורה, רואים את השימוש בביטוי, אז קראתה. אין קמיצה, כי שום דבר, כי באמת הקמח לא מועלה על המזבח. ראשון נצטרך לשאול למה. בסדר? והכי חשוב, זה נאכל לארון ולבניו במקום קדוש, כמו המנחה. ויש הגדרה, זה קודשי קודשים. קודשי קודשים, תבואה, קודשי קודש סולד, קודשי קודשים שנאכלת לכהנים, יש לה שם אחד, קוראים לה מנחה. חידוש עצום, פחות לי זה חידוש. שלחם הפנים הוא מנחה. אם הוא מנחה, אז אחד הוא כמו מנחה, את היחיד הוא גם כמו פרשת השבוע, כמו
עומר,
כמו לחם, עוד לחם,
שתי הלחם
שהם מנחות
רבים.
של רבים, מנחות של
ציבור.
או יש נושא לשיעור, פרשת אמור, מנחות של ציבור, כמעט חרוז. נגמר ברשע, וזה בור וזה אמור. אצל אבא שלי זה לא היה עובר, גם לא הייתה נשארת לירושה לדבר כזה. על שתי שני אתה מאבד את הירושה אצלנו, אז ודאי על חרוז מן הסוג הזה. כאילו כבר רצתי קדימה, אבל רואים פה מהשימוש, באמת מהדינים הללו. ונתת על המערכת לבונה זקה, כמו במנחת יחיד, והיה לה לחם להזכרה, הזכרתה, הקומץ במנחת היחיד, של השם, והייתה לה מלבנה ואכלו מקום קדוש, רואים שלחם הפנים הוא מנחה. איי, זה לא מנחת יחיד, ברור, גם לפי הדינים, ונרחיב את זה בהמשך, זה מנחת ציבור. זה מנחת ציבור, אז כנראה שיש קשר, כי גם העומר, וגם ודאי שתי הלחם נקראים לחם תנופה. יש במקדש עבודה בלחם. שתי מנחות ציבוריות של הלחם הן קשורות לספירת העומר משני הצדדים. מה זה הן קשורות? הן עושות את ספירת העומר. הם עושות את ספירת העומר. ספירת העומר זה לא ספירה מפסח לשבועות. הספירה היא ממוחרת השבת, לא מפסח. והחג שבסוף לא שבועות, לא כתוב שזה שבועות. כתוב זה שזה החג שחוגגים אותו ביום שמקריבים את המנחה החדשה. זה מה שכתוב בויקרא כ"ח ג'. לא כתוב שזה שבועות. בכוונה לא כתוב כנראה. בדברים כתוב שזה חג שבועו, ששבעה שבועות יספור לך. גם שמה כתוב מאחל חרמש בקמה. לא כתוב בכלל שזה מימי העומר. סמתוך השלמה, כל הספירת העומר הזאת. יש לה כמה פנים ועניינים ואיך זה מתלבש על שבועות. אבל בויקרא כ"ח ג', עיקר חסר מן הספר, לא כתוב שסופרים מפסח, כתוב שסופרים ממחרת השבת. בסדר? וספרתם לכם ממחרת השבת, וכתוב שזה מגיע לחג שעושים אותו ביום שמקריבים את המנחה החדשה. רואים שהספירה זה ספירה מהעומר, מקורבן העומר למנחה החדשה. זהו. זה ספירה בין שתי מנחות. זה העניין שלהם. זה ספירת העומר. זה ספירה בין שתי מנחות. משתי מנחות ציבוריות. לפי זה, אז רואים שהקשר בין זה לבין לחם פנים הוא דרמטי. זה פרשה של מנחות ציבור. זה פרשה שהנושא שלה זה הלחם. זה מה שמעניין אותה, הלחם. היא מטשטשת את שמו של הפסח, והיא מדברת על העומר, והיא מטשטשת ודאי את שמו של חג השבועות, וקובעת חג ביום המנחה החדשה. ושם זה הלחם, סולת תיינה, חמץ תאפנה, ביקורים להשם. בסדר? אבל אנחנו הרי לא מעוניינים עכשיו ללמוד על העומר ועל שתי הלחם. אנחנו מעוניינים ללמוד על לחם הפנים, אבל לאור זה מאוד בולט את הזיקה, שהיא כנראה לא מקרית. בסדר? אז נחדור יותר עמוק לעניין הזה של הלחם, ואז נחזור עוד פעם להעמיק את הקשר של הלחם לעומר, של שתי הלחם לעומר ולשתי הלחם, ולהבין את המכלול הכללי הזה של הלחם. בסדר?
אז מה המנורה?
בהקשר כאן, באמת זה כאילו הופך את השאלה, בקריאה הראשונה שלי זה היה משמע כאילו המנורה והלחם נגרר אחרי, גם בטקסט זה נראה ככה, ויקחו אליך שמן זית וגם ולקחת סולת, עכשיו זה כאילו משתמע הפוך, נכון? אני לא יודע, לא עסקתי בזה, לא בשיעור הזה, אני לא יודע. מה כן רואים? רואים שהשמן והלחם הולכים ביחד. רואים את זה גם בתרומה, אהרון, שולחן מנורה, זה הסדר שם. שם השולחן קודם למנורה, אני מקווה שאני לא טועה. נראה לי, נכון?
אבל זה לא שפה במנורה יש דיבור מיוחד על השמן.
מאוד.
לא, את הפסוק ששמן די זך.
היה בתצווה. היה בתצווה, נכון.
אז אין שפה מיוחדת, אין שפה מיוחדת שמדברת דווקא על השם.
נכון. אז המפרשים והמפרשי הפשט הם אומרים שם כתוב ואתה תצווה בעתיד, והם מתכוונים לציווי הזה. כאילו תצווה נגררת אחרי פה. זה אמירה עתידית, אתה תצווה, ואת צריך לשאול, טוב, אז למה אתה תוקע את זה שם? אבל באמת, יותר לעומק, צריך לנתח את זה יחד עם בעלות חגה. את כל הפרשיות הקטנות, חריגות המנורה, תצווה פה ובעלותך, ולסנחרן את כולם ביחד. הזכרתי את זה בשיעור שדיברתי על המנורה, זה סוגיה בפני עצמה. זה כאילו רואים במנורה שיש את הציווי של המנורה ההוא, הוא שותק לגמרי כאילו מעניין השמן. הנרות מוזכרים גם במין איזה חצי פסוק. ואז בשלושה מקומות, בשמות, בויקרא ובמדבר, חוזרות פרשיות קטנות כאלה, מאוד רזות, שלושה פסוקים, עמוסות בתוכן, רזות בטקסט, שכאילו זה, השמן הזה מפוזר בשלושה מקומות. זה לא מקרה. צריך לעקוב אחרי ולפרש אותם. קצת דיברנו על זה, אבל זה עוד חזון למועד, מה שנקרא. שולחן וקודם המנורה. אז הנה זה. שולחן ואחרי זה מנורה. בסדר של תרומה, זה שולחן ואחרי זה מנורה. פה זה שמן ואחרי זה, זה הפוך. צריך גם להתייחס לזה, אבל לא נעסוק ביחסים האלה עכשיו. אנחנו רוצים להבין את הסוד של, את הסוד, את ה, את ה, את הטעם, את המהות של השולחן הזה. באמת הרמב״ם במורה נבוכים בג' ממהי אומר אני לא יודע. לא יודע. לא ידע לו סיבה ואיני יודע למה לייחס אותו. ככה הוא כתב במורה נבוכים. זה כל כך מפתיע שהחינוך ציטט אותו. החינוך ציטט אותו, את המורה נבוכים הזה. שהרמב"ם אומר ככה, אז הוא אומר סוד, יש פה סוד. באמת הרמב"ן, מי שיסתכל, איש הסוד הגדול, לא שהרמב"ם לא היה איש סוד, אבל איש הסוד כשתמיד יש לו דרך האמת, אז הוא כאילו בארבע שורות סוגר את העניין, אבל הוא משרשר את זה חמישה מקומות בספר שמות, שהם כולם מסבירים את זה דרך הפנים, העניין של הפנים, לפניי, לכם פנים, לפניי. אולי נגיע לרמב"ן הזה בסוף, אבל אני לא רוצה להיכנס דרכו. הרמב"ם במורה נבוכים אומר, יש, אני לא יודע מה הסיבה. לא יודע מה הסיבה של השולחן הזה. יודע? אז זה מראה שיש פה איזה סוד, צריך לחפש אותו. כשהרמב"ם אומר, אני לא יודע, אז יש איזה סוד. הרכיב הראשון הכי פשוט להעלות את זה מהפשט, זה ה-12 חלות, שזרקו את זה פה לאוויר, אבל בואו נקרא את זה עוד פעם. לקחת סולת ואפית אותה, 12 חלות. 12 חלות, 12 שבטי ישראל. לא מסובך. שני שונים מהחמה אחת, ושמת אותם שתי מערכות, שש המערכת, מתחלקים לשש, כמו באבנים באפון. בסדר? והסיום, על השולחן הטהור, לפני השם. 12 חלוקה לשתי שישיות, שתי מערכות של 6 לפני השם, אומר רבי אברהם אבן עזרא, כסוד האפוד והחושן. כסוד האפוד והחושן. עכשיו, זו אמירה מורכבת, כי באמת ה-12 שמתחלקים ל-6 זה אבנים של הכתפיים על האפוד, אבל לפני השם שמה הוא נאמר על ה-12, על החושן, לא על הזה. אז לכן זה מדויק, לכן אבן עזרא אומר כסוד האפוד והחושן. הוא לא אמר רק באפוד, כי באפוד לא כתוב לפני השם. אבל ממילא כשהכהן נכנס להביא את שמות בני ישראל על החושן, הוא גם מכניס את האבנים שעל הכתפיים. יותר חריף, אבני החושן אינם יכולות להחזיק אם לא שהן תלויות על אבני האפוד שעל הכתפיים. זה הבהה תליה, כאילו הלפני השם של אבני החושן, ונשא אהרון את שמות בני ישראל על ליבו לפני השם, הוא מגיע, הוא המשך של האבנים של הכתפיים, שהם אבנים שבהם יש את החלוקה הזאת לשש-שש. אז אבן עזרא הוא זיהה את הקשר, הוא הבין שה-12 זה לא מקרי, זה קשור לשבטים, זה לא רק קשור לקשרים, זה קשור לרצון להכניס את שמות השבטים, את מהותם, את חייהם, את עניינם לפני השם, אבל זה נעשה כאילו בשתי צורות. פעם אחת זה נעשה בחושן, במשפט, בזיכרון, בדעת, פעם שנייה זה נעשה בלחם. זה כאילו זה שני צדים של השבטים. שם זה על הלב, זה משפט, ככה קורא לזה ספר שמות, זה לזיכרון לפני השם, להזכיר את משפט בני ישראל, את תוכן חייהם העליון לפני השם, וזה קשור לכן שם על האורים ולתומים, לתוכן העליון של הופעת השם בפיזיקה הזאת של האבנים, ופה זה שייך למישור אחר, ללחם, כאילו השבטים מופיעים דרך הלחם. בסדר? אבל אבן עזרא הוא כבר שם, הוא כבר קידם אותן. הוא אומר, העניין הוא להנחיח שמה את שמות בני ישראל, פה את המספר שלהם, את הקיום שלהם. בתוך הקודש, שמה זיכרון, משפט, לב, דת, פה פיזיקה, לחם. בסדר? את הצד החומרי שלהם, כביכול. והצד החומרי הזה הוא צריך להיות לפני השם. אבן עזרא גם סובר דרך אגב שלכן קוראים ללחם לחם הפנים. זה הלחם שלפני השם. לא בגלל הצורה שלו, שזה הגמרא במנחות, שיש לו פנים שהוא פתוח וזה מין כזה והקערות וכל זה. אבן עזרא אומר לא. לחם הפנים זה מלשון כי הוא לפני הפנים של השם כביכול. זאת אומרת, היסוד של השולחן זה להכניס את הלחם לפני השם. להכניס את הלחם זה לא להכניס את הלחם, להכניס את הלחם במספר השבטים, כאילו כמו שמכניסים את מספר השבטים על ידי אבני החושן. אבל שם זה תוכן, זה רוח הקודש, זה תוכן עליון, זה משפט, זה זיכרון, פה זה הפיזיקה של החיים. שם כאילו מכניסים את הנשמה, פה מכניסים את הגוף. אל הקודש פנימה, לא לקודש הקודשים, אל הקודש. בסדר? זה היה בן עזרא, בפשט הוא נאחז ב-12 האלה, ב-12 ובחלוקה ל-6, שהיא מאפשרת לו ללכת לחושן ולאפוד, ולפני השם. בסדר? זה לא מסביר את החלק השני, את צורת העבודה המיוחדת. בסדר? את צורת העבודה המיוחדת, זה שרק הלבונה היא הזכרה. בסדר? את זה שזה, שימו לב, דבר שדילגנו עליו, פסוק ח', קפצתי כאילו בגלל אכילת המנחה לתת, אבל דילגנו עליו. ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד, מעת בני ישראל ברית עולה. העריכת לחם הפנים, קרי החלפת המשמרות של הלחמים בשבת. תראו את זה כל כך מוקדש, לא רק בשבת, ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד. אפיית לחם הפנים לא נעשתה בשבת. יש דעות בין התנאים שכן, נפסק להלכה שלו. משנה במנחות, פרק י' א'. בסדר? עריכתה בשבת ואין אפייתה בשבת. לא כמו הקורבנות. הקורבנות, כולל קורבן הקורבנות, מוקרבים מוקרבים שבת. קורבן התמיד. נכון? אני אומר נכון, יצחקי. קורבן התמיד מוקרב שבת. זה גם צריך להיות לחם, איך כתוב? לחם פנים לפני תמיד. זה כתוב בשמו. זה גם תמיד. ועדיין את לחם הפנים הזה אסור להפות בשבת, נפסק להלכה, רק עורכים אותו בשבת. שוב נדיק. אם היה יומיים ראש השנה בחמישי שישי, אז היו הופיעים אותו ברביעי. היו הופיעים אותו ברביעי. יענו, היו מחליפים אותו והכהנים היו אוכלים אותו שבוע ויומיים. מי אוכל לחם אחרי 9 ימים? אח שלי, נו, מה זה?
שמתניה לא ישמע את זה.
שמתניה לא ישמע איזה שימל פה. אח שלי, הלך עלינו. זה מדרגה עליונה, יש כתוב בספרים נקודים. עקודים ברודים ועקודים נקודים וברודים. זהו, אנחנו הולכים על נקודים. עובש, עובש מאוד בריא, עושה ממנו פניצילין, חבר'ה. כדאי לכם. יאללה, מי שבוא עבד טוסטים. דתיים יבדקו את זה, זה חוסך המון כסף. טוחנים פה לחם וכמויות, מה זה? צריך להפיץ פה, בכלל אשתי אומרת זה לא טוב לאכול לחם על הבוקר. על הבוקר צריך לאכול פירות או ירקות, פירות וירקות העונה, ככה כותבים את זה. שולחים מכתב להורים של הבחינה, החלטנו לעבור להזנה בריאה, מעכשיו הילדים שלכם בבוקר הם מקבלים רק ירקות ופירות העונה. היה לנו את הכהנת הכי זול, הכי מעפן, אלא נותן להם, והם לא יכולים להגיד כלום ההורים. בריאות. אנחנו עם מוסד אורגני. זה והשמן של צורי אחרי הצום, אורגני לגמרי, אורגינל. פסוק ח', חידוש עצום. הוא אומר, את לחם הפנים היו אורחים בשבת. לאפות, כאילו להכין, אסור, לאפות, לערוך דווקא ביום השבת. כאילו זה נראה שיש עניין להניח אותו, לערוך אותו, לעשות את ההחלפה דווקא בשבת, ביום השבת. למה? לזה אבן עזרא לא ענה, כמו שהוא לא ענה למה דווקא הלבונה היא הזכרה, כמו שהוא לא ענה למה הכהנים אוכלים את אוכלים את הכל, את כל הלחם, ורק הלבונה עולה למעלה. ובוודאי בדבריו לא ענו למה זה נצמד אל המקושש. בסדר? אני פותח חלון לדרכי העבודה של של פרשני הפשט כמו אבן עזרא. רואים שכאילו אבן עזרא רצה ללכת, הוא לא רוצה להיכנס לדרש. אז הוא אמר, אני מחפש את העוגן בפשט, שאיתו אני יכול ללכת. החלק הראשון שהפרשייה נתן לו את זה, אז הוא התיישב שם. רואים שהוא גם לא רואה את עצמו מחויב להסביר את מה שהוא לא יודע. בחלק השני הוא כמו הרם, הוא אומר, לא יודע, אני יודע להגיד מה שאני יודע בפשט. מה 12, 6 לפני השם, קדימה חושן, חושן ואיפה. זה קריאת פשט קלאסית. מה עם החלק השני? מה זה? הוא אומר, זה שילכו לשיעור מדרש, מה אתם רוצים ממני? אני אחראי על הפשט. כן,
זה לא קשור להיות, אבל אם יש קשר בין הדורותם ברית עולם של שבת והברית עולם שבסוף פה, בסוף חיים,
באותו פסוק, ירחנו לפני השם תמיד מעד בני ישראל ברית עולם, כי זה באמת, זה השיג את הפרשים הזה, הברית עולם הזה, זה באמת סובך להסביר את זה. אני לא יודע, אני לא יודע, זו שאלה טובה, עוד אני גם שאלתי את עצמי את זה ולא, לא יודע. אז הרכיבים, כן,
למה זה חידוש שאפשר לערוך בשבת?
לא, שצריך לערוך בשבת. שצריך לערוך בשבת, לא, לא חייב. שהתורה מדגישה ביום השבת, ביום השבת יערכנו, כאילו דווקא את לחם הפנים צריך לערוך בשבת. בסדר? כאילו שם אתה מפנה את הישן ושם את החדש. ומבואר גם בגמרא ונפסק להלכה ברמב״ם שאסור שתהיה שנייה שלא יהיה לחם על השולחן. קוראים את זה? כי לא היו מביאים כהנים משני הצדדים, אלה מחזיקים את הלחם החדש, אלה מחזיקים את הישן, ההוא מושך טפח טפח, כאילו קוראים לזה בצבא ראש זנב. אה? כן, זה פגוש ל... במקצוע שלכם זה פגוש ל...
תולעת דוחפת.
אה?
תולעת דוחפת.
נכון. טק 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 טק, חייב להיות ככה. כאילו, רואים מכאן מהגדרה שהמצווה זה לא להניח. המצווה שזה יהיה. ועדיין ההנחה צריכה להיות בשבת. זה סוגיה גם ברמב״ם. הרמב״ם הלשון שלו בספר המצוות ובזה, במקום אחד זה נשמע כאילו המצווה ההנחה, מקום אחר משמע כאילו המצווה שזה יהיה. זה סוגיה קלאסית למנחת חינוך. מה המצווה לשים, או שזה יהיה מושם, שזה יהיה מונח. לא ייכנס את זה כאן, אבל רואים שכן, העניין הוא שהלחם יהיה שם. שתשים את הלחם ותשים אותו בשבת דווקא. מה משרשר את כל הדברים האלה? אז עכשיו אני עוסק בחלק השני, בניסיון לשרשר את הרכיבים האלה ואיתם עוד כמה דברים, בסדר? ככה. איפה נתחיל? נתחיל כסדר. ההלכה הראשונה שנאמרת כאן, שהיא מתפרשת אחרי זה על פי תת, או שזה זין עם תת אחריו, זה מה שאמרתי מקודם. זה צריך לשים לבונה כמו מנחת יחיד, אבל פה ללבונה יש תפקיד אחר. כי, והייתה ללחם להזכרה. הלחם ממנו לא תבוא הזכרה, הוא כולו יאכל על ידי הכהנים פסוק תת. הלבונה שמונחת על המנחה הזאת, היא תהיה ללחם להזכרה. במילים אחרות, יוקרב משהו על המזבח מלחם הפנים הזה, הוא קורבן, הוא קורבן מנחה אמרנו מקודם, אבל הלחם לא יוקרב. יוקרב, תוקרב רק הלבונה של הלחם הזה. כאילו הצד הפיזי של הקורבן הזה, המקבילה של הבשר, הלחם, הוא לא מוקרב, הוא רק נאכל. הוא כאילו שייך רק לבני אדם, לא לבני אדם רגילים. זה לכהנים, לא גם לאכילת בני אדם רגילה. כל הלחם של לחם הפנים הוא הולך לאכילת קודש. למזבח כאילו יעלה רק תעלה רק ההזכרה, יעלה רק הריח, הלבונה. בסדר? כאילו משהו זה לחם קודש, זה לחם ששמים אותו, כאילו רואים שהמצווה זה רק לשים את הלחם בנוכחות הקודש. להקריב אותו, לא, זה לא העניין. אכילה של הלחם הזה זה רק בני אדם. המזבח לא אוכל את הלחם הזה. יש לחם שהמזבח אוכל, את הקומץ של מנחת יחיד. כי אם במנחת יחיד המזבח אוכל את הלחם הזה, כאילו זה נראה מדרגה יותר גבוהה. לא, יש פה כנראה משהו אחר. בסדר? יש מנחות ונסחים שבאים עם כל קורבן, נכון? ישרון זה תורת, למדנו את הפרשייה הזאת. לא, המנחה הזאת זה מנחה אחרת. הפיזיקה שלה, החומריות שלה, הלחם שלה לא יאכל על המזבח. הוא לא יכול לאכל על ידי המזבח, הוא יאכל על ידי הכהנים. הוא קודש, הוא קדש, אבל הוא יאכל רק על ידי הכהנים. לעלות כאילו מהלחם יכולה רק הלבונה שלו, רק הצד העליון שלו. זה כאילו יש תפקיד אחר ללחם הזה, עד כדי כך שהמזבח לא יאכל אותו. כאילו מודגש פה, התפקיד שלו זה רק להיות שבוע לפני הקודש, בנוכחות הקודש. התפקיד שלו זה לא אכילה. זה לא ההתעלות החומר אל הקודש, זה לא אכילת מזבח, זה לא, התפקיד שלו זה רק כהנים יכולים לאכול אותו. ועדיין כהנים אוכלים אותו, אפילו שזה לחם הפנים, כהנים אוכלים אותו. כי הוא מנחה, כמו שאמרנו מקודם. בסדר? אם נצעד עם הדבר הזה הלאה, אני רואה דבר מעניין. כאילו את הלחם הזה, שהוא לא יגיע למזבח, לאכילת מזבח, אלא יאכלו אותו רק אנשי הקודש. הוא רק צריך להיות לפני השם, אורחים דווקא ביום השבת. ביום שאסור לאפות אותו. ביום שכאילו אסור לאפות לחם. שאסור להכין את הלחם, זה יום שאתה רק... אתה רק אוכל את הלחם שאפית, אתה לא עושה בך, אתה אסור בעשייה, אתה יכול רק... כאילו מה שאתה מנוע מלעשות מלאכה, זה מכריח שבשבת אתה כאילו הוא רק יכול לערוך. זה בדיוק. אתה לא יכול לאפות לחם, אתה לא יכול לעסוק בלחם, כאילו כל המעשה שסביב הלחם הוא מנוע בשבת. אתה יכול כאילו רק לערוך את הלחם, רק לשים אותו. נכון, זה הלחם הזה. הלחם הזה זה לא לחם שהמזבח יאכל אותו. זה לחם ששמים אותו, וזה בדיוק מתאים ליום השבת. זה כאילו, זה מתאים ליום השבת, שאפשר לאפות בו, שאפשר להקריב בו, קורבן יחיד וכו', אפשר קורבן התמיד, אפשר רק לערוך בו. אני אומר יותר עמוק. שבת היא לא זמן של מעשה, היא לא זמן של עשייה, היא לא זמן של פעולה. היא זמן רק שבו זה יכול להיות מונח. בהמשך נעמיק יותר את הדבר הזה, אבל היא לא זמן של מעשה. היא לא זמן של עשייה. מתאים להביא בלחם, בסדר? שהעניין המיוחד שלו הוא רק להיות במקום הזה. ועכשיו הקומה השלישית. בסוף אני אשרשר את כולם ביחד. המקלל הזה. למה? מה הוא קילל? מה הוא רצה? נקב את שם השם. למה? מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים היא מובאת על ידי רש"י. ויצא בן איש ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האיש הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה. חזל כבר ורשי בעקבותם תפסו את המילה ויצא ושאלו מהיכן יצא. בסדר? זה ויקרא, זה ויקרא רבה פסקה פרק למד בן. רבי לוי אומר מעולמו יצא. מעולמו יצא, אנו איבד את העולם שלו. למה? גידף את השם, הלך עליו. אני מדלג לדעה השלישית, מתנית אמרה מבית דינו של משה יצא מחויב. למה? הוא רצה להתנחל את בית זן דן, אמרו לו סס סס סס, זה הולך לבתי אבות, לא לפי אמהות, והוא בן איש מצרי. אבל שימו לב לדעה האמצעית. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא. איזה פרשה שלמעלה? זו שדבוקה על ידי החיבור הקטן של המסורה. שהפרידה את השמן מן הלחם ולא הפרידה את המקלל מלחם הפנים. אומר רבי ברכיה, אח שלי, תקרא פשט עם מסורה. יש קשר בין המקלל לבין לחם הפנים. איזה קשר? מה לא וללחם הפנים? מפרשה שלמעלה יצא, אומר רבי, ויקרא רב, אומר רבי ברכיה, לגלג ואמר, לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו. שהוא ידע דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, או שמפת צוננת של תשעה ימים בתמיע. על מה הוא חטף? לא, מה שאומרים שם, לגלג ואמר. כאילו בסוף הוא קילל את השם באמת. למה? אבל בגלל ואינצו, בגלל המריבה. מה הייתה המריבה? אז זה שהוא היה הדוס כזה, טרור, נכנס בו. על מה? על זה שהוא לגלג הלחם הפנים. אבל שימו לב מה הוא לגלג הלחם הפנים, מה רבי ברכי שם בפיו של המקלל הזה. אמר, דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום? או שמפת צוננת של 9 ימים? מה זה הקטע הזה? שמים לחם, מחליפים אותו לתשעה ימים, וואלה, זה משכן, זה עבודת השם, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צריך להחליף את הלחם כל יום. אז מה, או שהוא היה טמבל, סתם איזה עובד עבודה זרה, או שהמדרש הוא מכוון למקום אחר לגמרי. מה הראייה של המקלל הזה? מה הראייה של המלגלג הזה? הוא מסתכל על לחם הפנים כלחם אנושי, כלחם של בני אדם, כלחם של בני אדם. ואם זה לפי בראש של לחם של בני אדם, צריך להחליף שם לחם כל יום. אבל הלחם הזה לחם אחר, זה לחם שמחליפים אותו דווקא בשבת. כי העניין שלו כנראה הוא לא העניין הפיזי, החומרי, האנושי, אלא העניין שלו זה העניין של השבת. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה של ששת ימי המעשה, של הלחם, של הצד הפיזי. הלחם מוחלף בשבת כי כל עניינו לבאר שהלחם, הכוח שלו הוא לא מצד עצמו. הברכה שלו היא באה מקודש הקודשים שבסמוך עליו הוא מונח. ולכן הוא מונח ביום שאי אפשר לעשות פעולות, כי הכוח של הלחם הוא לא מתחיל ממעשה האדם, הוא מתחיל ממקור הברכה שמתגלה בשבת. הוא מתחיל מן הקודש פנימה שאליו אי אפשר להיכנס. ועורכים את השולחן לפני השם, אל מול פני השם, אל מול הפנים שמתגלה בקודש הקודשים. לכן את הלחם הזה הוא לא עולה למזבח, זה הלחם של האדם, לחם קודש שיכול להתקדש במה? בזה שהוא עומד נוכח פני השם. הפוך, לחם הפנים מגלה שאת הלחם צריך להכניס בפנים, וכשהוא עומד נוכח השם הוא מתקדש, כי הברכה היא לא באה מהמעשה האנושי, היא באה מהחלות של האלוקי, מחלות הקודש בחוץ במנורה ובשולחן, מהשבת. בזה כפר המקלל, על יהו לגלג ואמר. עכשיו זה מבואר, ויצא בן איש ישראלית והוא בן איש מצרי. זאת אג'נדת החיים המצרית, זאת החומרנות המצרית, שהבן אדם אצלה זה משאב לניצול, שהחיים הם לייצר תבועה כסף, ורק אם אתה יוסף הצדיק אתה מסוגל לנהל את כל העסק הזה ולהיות צדיק. בסדר? זה כל הסוגיה הזאת, שהזימה שלהם היא לא הזימה של קדשה בכנען, זה הזימה של ניצול האדם, שימוש בעבד כפריט מיני. משרשר המון 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 פרשיות שדיברנו עליהם, מה זה מצרים? מצרים זה לא הקדשה שנובעת מרצון העבודה זרה העז. מצרים זה הבאת האנושיות והחומריות והלחם, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, אומרת הפרשה על אשת פוטיפר, שהיא הקלאסה של הזימה החומרנית הגופנית של מצרים, וזרמת סוסים זרמתם. ויוסף אומר לה, אדוני וזה כל ולא מאמני, כי אם אותך באשר את אשתו. וחזר אומרים, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, כי הלחם זה שם המשחק המצרי, זה לא במקרה בא לפה. והבר והתבועה והתבן, יש מחלוקת בחזל אם צריך להביא דווקא סולת או אפשר להביא מהחיטים. פה.
למה
אכפת
לנו
שמשה
הרג את אבא שלו?
ברור. כי משה הרג את אבא שלו. משה הקודש הרג את אבא שלו. אבא שלו הרי זה הזימה, כתוב שהוא בא, הוא הוציא את ההוא לעבוד ובא לשלומית בדברי לקלקל בעזרת הזימה המצרית הסוסית הזאת החומרנית, לתמד בנות ישראל. ומשה שהוא הקודש והתארה בצינור הקודש התארה להבאת תורת הקודש, הרג את המצרי כמו 10 המכות. אחרי זה הוא יהרוג את כל בחור המצרי, השם יהרוג דרכו את כל תתתתת. זה הוא, זה בדיוק ההמשך של מה שאנחנו אומרים. זה לא משה הרג את אבא שלו, זה הקודש הרג את החומרנות, לא את החומר. והחידוש הוא שאחרי שהורגים את החומרנות המצרית, התפיסה שלנו, לוקחים את החומר שווה הלחם, מכניסים אותו, לא לקודש הקודשים, כי הם לא, המקור זה הקודש. שמים אותו לפני הקודש, והמודל הוא שבת וששת ימי המעשה. לכן עורכים את הלחם הזה בשבת, כדי להכניס בלחם הזה את שפע הברכה של השבת, של הקודש, של קודש הקודשים. השבת בזמן, מה שהמקדש במקום, מה שישראל באדם. הקודש שמתגלה בחומרי. אבל במצרים החומר הוא האלוהים. אני היום, אני התנים הגדול, החומר הוא האלוהים, הוא הקודש בעצמו. לא ידעתי את השם, אין השם, אין סופיות, אין קודש שהוא לא חומר. אני אלוהים, האדם, האנושיות, החומרנות, וממילא כולכם עבדים, כי אתם משאב לייצר את החומר שלי עד כדי הזימה. יש את פוטיפר, את יוסף המצרי, את שלומית בדברי, אותו עיקרון. ולכן הרבה פעמים העריות נקרא לחם, כי אם את הלחם אשר הוא חם. להלחמה, יש הלחמה של האינסוף עם הסוף, ויש הלחמה שהיא היא חיי אישות בתארה, ויש הלחמה שהיא סטייה, היא זימה. בסדר? לפי הדבר הזה עכשיו נשרשר את אז בסדר, אז ברור למה זה מצרי. עכשיו ברורה הזיקה בין המקלל הזה, אבל לא הכללה שלו. ההלכה היא אומרת הוצא את המקלל אל מחוץ המחנה, זה נושא אחר. אתם מבינים את חלוקת המסורה? חלוקת המסורה, את הסיפור היא חיברה ללחם הפנים, כי באמת הסיפור הוא לא סיפור הכללה זה שלב שני שלו. ההתחלה של הסיפור זה לא בכללה, זה במלגלג הזה של רבי ברכיה, באמירה על הלחם, אבל שהיא משקפת את כל תפיסת העולם החומרנית הלחמית המצרית, והיא קשורה ללחם הפנים. ההלכה של פסקה להעמית אותו על הכללה זה שלב שני, היא כאילו יחידה שעומדת בפני עצמה. זה את המקלל, קרת, רק על הלגלוג הזה לא היו הורגים אותו. הלגלוג הוא זה שקשור ללחם הפנים, מה שהוא הגיע לזה כתוצאה מהמריבה זה סוגיה נוספת, והיא באמת הסוגיה המופרדת הזאת השנייה. בסדר?
בקרסיפתי
חכמים
הוא
רק
קשר אחר.
כן, אחר, לא הלכתי בדרך הזאת.
וגם קשר ישיר לפרשה של הלחם. והיא? שדורשים סמוכים. בפרשה למעלה סיים חוק עולה, ודרה סמוכים שיצא מעולמו.
כן, זה הדעה הראשונה של המדרש. זה כולם מתרקי, כן. עכשיו אפשר לחזור להגדרה הראשונה. להגדרה הראשונה של הקשר בין ה... אז אני אסכם את זה, בסדר? עבודת לחם הפנים, הכנסת לחם הפנים, זה בלשון האהובה פה בבני דוד, קידוש החומר. הכנסת הלחם, החומר, אל נוכח פני הקודש, כדי לקבל מנו את הברכה. בסדר? כדי לקבל מנו את הברכה. לכן זה נעשה בשבת, השתמשתי ב... רבי שלמה הלוי אל קבץ כדי לבאר את זה, בסדר? לכן זה הלבונה מוקטרת ולא הלחם, כי הלחם עניינו רק להיות בפני הקודש ולהאכל על ידי בני אדם, כי אנחנו רוצים לקדש את הלחם שנאכל על ידי בני אדם, ושיא הלחם שנאכל על ידי בני אדם זה קודשי קודשים, זה מנחות ובשר חטאות, זה לא קודשים קלים שאוכל אותם הבעלים, זה הכהנים בעזרה במקום קדוש, לשיא הלחם, יכולת לקדש את הלחם. בשר גם נקרא לפעמים לחם. אז זה הלבונה והבשר, בסדר? זה המקלל והשבת. בסדר? כי השבת היא התוכן שמקדש את המעשה, את החומר, ממקור יותר עליון. אוקיי? בסדר? מביאים את המעשה אל השבת וזהו, דוממים, לא עושים. עכשיו נחבר את זה אל מה שדיברנו עליו בהתחלה, הקשר בין העומר, שתי הלחם ושתי הלחם, העומר שתי הלחם, העומר שתי הלחם ולחם הפנים. באמת הרמב"ם הוא כותב את זה להלכה מפורשות בהלכות מעשה הקורבנות בפרק י' ב', הוא אומר המנחות הן מן הקורבנות והן מתחלקות למנחת ציבור ומנחת יחיד. כל המנחות סולת חיטים, שימו לב להבחנה מאוד מעניינת שצריך פעם לתת עליה שיעור, חוץ ממנחת סוטה ועומר התנופה שהם מן הסעורים. איזו זיקה מעניינת. מנחת העומר שלנו זה, היא כמו מנחת סוטה. מה, אנחנו אישה סוטה? כלל ישראל הוא אישה סוטה? זה מה שרוצים להגיד לנו בעומר? אחרי, בתוך פסח אנחנו מביאים, האם נכון להגדיר שמנחת העומר היא מנחת סוטה כללית של האומה? אוי ביי. או שסתם הגזמתי, הלכתי רחוק מדי עם הזיקה הזאת של הסעורים. צריך לבדוק את זה. אבל הרמב״ם כותב את ההקשר הזה, כאילו זאת מנחה פרטית, אבל תשימו לב, היא קשורה לבהמה, שעורה, בהמה, יש את המעשה בהמה, היא קשורה סוטה, קשורה בדיוק לסוסיות המצרית הזאת, של העריות, של הזנות, של החומרנות הגופנית. זה לא כזה רחוק כבר. אם העומר הוא קשור לשתי הלחם, הוא קשור ללחם הפנים, זה קשור ללחם, זה קשור לחומרנות, זה המאבק עם המקלל הזה, עם המלגלג הלחם הפנים. הוא כבר לא כזה רחוק, אני חושב שזה רע, זה נשמע רע. כאילו בתוך החג שמסמן את אשר בחר בנו מכל העמים, את החירות שלנו מיצר הרע ומעבודה זרה וממצרים, ממחורת השבת מקריבים מנחת סוטה כלל ישראלית. השם ירחם. שונדים, צריך בירור. צריך בירור. שלוש, הלכה ג', שלוש מנחות לציבור, פוסק הרמב״ם להלכה, הלכות מעשה הקורבנות, י"ב, ג', שלוש מנחות לציבור. עומר התנופה, שימו לב להבחנות ההלכתיות שהן קריטיות והן מגבות את מה שאמרתי מקודם. עומר התנופה והוא קרב למזבח, כמו שיתבאר. ושתי הלחם שמביאים מיום עצרת, ואלו נקראו מנחה. אבל אינם קרבים לגבי המזבח ואין חמץ, ועליהם נאמר קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, בלשון תקרבו, אל המזבח לא יעלו. והמנחה השלישית הוא לחם הפנים. הנה בהלכה אחת י' י' ב' ג', קודם כל קיבע הרמב״ם את ההקשר שעשינו בפרשה, באותה פרשה בפרשיית המועדות ובסמוך לה שורשרו שלושת קורבנות הלחם, מנחות הלחם, מנחות הלחם הציבוריות. יש עניין לכנסת ישראל עם הלחם במובן הציבורי. זה המשמעות של השיתוף בין הקורבנות הללו. לא מספיק שאנחנו מבינים, אם מביאים עם הקורבן נסך מיין ומנחה מן הלחם, קומה אחת. לא מספיק שיש קורבן של לחם, מנחה, והקומץ שלו עם כל הלבונה הוא זה שעולה על המזבח. יש קומה שלישית. בסדר? לא רק שהלחם משמש קורבן ליחיד, לא רק שצריך להביא לחם עם קורבן הבשר, יש קומה שלישית שעם ישראל כאומה שעסוקה בלחם, שחיה בבשר, שעסוקה בלחם, בפרנסה, שמפסיקה לאכול תמן שהיא נכנסת פסח ואוכלת מעבור הארץ, היא צריכה לסדר את הלחם שלה, והיא עושה את זה על ידי המנחות הציבוריות שלה. פעם אחת בשנה היא עושה את זה בין חג החירות שלה לחג מתן תורה שלה. היא עושה את זה בין פסח לבין שבועות, בראשית השנה שלה, בראשית השנה שלה, ששם היא לא אוכלת לחם חמץ, היא אוכלת מצה, ומשם עולה אל לחם חמץ, שם היא גם מסדרת את הלחם שלה. היא מתירה את החדש על ידי הקרבה בקודש, היא מקריבה מן השעורים מצה, ואחרי זה מביאה לחם חמץ סדרים שלמים. זה סוג אחד של הסדרת הלחם, שלא הסדרת הלחם הטכני, הוא הסדרת כל החומריות שלה, כל הפרנסה שלה, כל על הלחם לבדו יחיה אדם. אבל יש הסדרה קבועה, לא אחת בשנה, בתחילת השנה, בין פסח לעצרת, מהחירות אל מתן תורה, כל הדרשות הללו. יש הסדרה קבועה, יום יום צריך להיות מונח הלחם שלנו את פני הקודש, אחרת אנחנו נחזור, להיות עבדים, נחזור להיות מצרים. יש לחם שהוא מונח לפני השם, הוא לא נאכל על ידי המזבח, הוא לא צריך להחליף אותו כל יום, כי זה לא לחם אנושי, זה הלחם האנושי שלנו, החומריות האנושית שלנו, שניצבת לפני השם ומקבלת ממנו את קדושתה. וזה תיקון קבוע יום יום, אבל משבת לשבת, כי תיקונו הוא השבת הזאת, הוא מקור הברכה והוא של הציבור, לא של היחיד. לכן הוא הולך עם שתי הלחם ועם העומר, כי העומר ושתי הלחם הם תיקון הלחם החדש בתחילת השנה. שימו לב, הישראלית הציבורית, כי השנה הפרטית שלנו זה בתשרי, ניסן זה השנה הציבורית שלנו, זה החיים הלאומיים שלנו, ולכן שם מתקנים את הלחם הציבורי מקומית, ראש השנה, מפסח לעצרת, אבל זה בזיקה ללחם ציבורי אחר שהוא יום יום. היום יום יחליפו יום יום? לא, זה לא לחם אנושי, זה המלגלג, זה מצרים, תן לחם טרי, תן אוכל, תביא סטייק, תן נשים, תן יין. לא, לא, לא. זה לחם שהוא מקבל את ערכו כמו השבת, כמו ששת ימי המעשה מהשבת, ביום השבת, ביום השבת. בסדר? ואשר על כן הם הולכים ביחד. ואשר על כן הגמרא ביום הלמדת אומרת, שמעו פילה פלוין, זה ברייתא, תנו רבנן, 40 שנה ששימש שמעון הגדול, היה גורל עולה בימין. זה המשנה של טרף את הבקלפי. מכאן בלך פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית מלבין, מכאן בלך פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. והיה נר המערבי דולק מכאן, והיה דולר המערבי דולק, זאת אומרת ברצף, לא אני כבר. מכאן בלך פעמים דולק, פעמים קווה. והיה אש של מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה, חוץ משני גזרים מעצים, כדי לקיים מצוות עצים. מכאן באילך, אחרי שמעון הצדיק, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. שימו לב. ונשתלחה ברכה בעומר בשתי הלחם ובלחם הפנים. הנה השלישייה הזאת ביחד. השלישייה שהרמב"ם עסק בהגדרתה ההלכתית כמנחות ציבור מן הלחם, והגדיר את ההבדלים מי עולה למזבח ומי לא, שמשקפים את המעמד המהותי שלהם, אבל הם כולם תיקון הלחם של הציבור, לא שימוש היחיד בלחם. הגמרא ביומא אומרת עם יחידה אחת, נשתלחה ברכה בעומר בשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית, יש אוכלו וסובר ויש אוכלו ומתיר. מכאן ואילך נשתלחה מהרה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן מגיעו כפול, מגיע לו קצת. הצנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים נותנים ואוכלים. הנה הגרגרנות, הנה החומרה, כשיורד עוצמת הקודש, הופעת הקודש, שמעון הצדיק, אז הגרגרנות נכנסת. אבל הנה השלושת האלה ביחד, לא רק מהצד ההלכתי, אלא הם דרכם מגיע שפע הברכה. והוא הרמב"ן נחמני בתמצית הלחם הפנים בשמות. ונתת לחם פנים לפני תמיד. כל הברכה, כל השפע החומרי של עם ישראל, הבא מהשראת שכינה שבקודש הקודשים, שבא מהשראת הקודש שבזמן, שבת. כי אם מקור הברכה, בסדר? הכל הוא בא דרך תיקון הלחם הזה. זה בכלל לא לחם אנושי, זה לחם שהוא פלטפורמה לשפע האלוקי שיזין את החומריות של חיים של האומה. שתי הלחם והעומר בפתיחת השנה, לעיצוב הלחם החדש, לתת עוד פעם לכוון את הלחם החדש. לחם הפנים יום יום שעה שעה, אבל יום יום שעה שעה הוא לא שמים אותו, יום יום שעה שעה הוא מונח שם. זה ההגדרה של הרמב"ם בספר המצוות, שהמצווה שהוא יהיה שם. כי העניין זה לא להחליף אותו או לעשות, לשים לחם טוב. העניין שהוא מונח לפני הקודש. כשהוא מונח לפני הקודש, אז אומר שעם ישראל מבין שאת החיים שלו, חיים החומריים שלו, הוא מקבל מהמקדש פנימה. את ששת ימי המעשה שלו, תזה, הוא מקבל מיום השבת. בסדר? את הקדושה לגוף נותן את הנשמה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. זה לחם הפנים. זה הלחם שסופג את הפנים, ודרכו זה יוצא החוצה. לכן לא אוכלים אותו. המזבח לא אוכל אותו, זה לא אוכל של המזבח. זה לחם שכולו אכילת ישראל, אבל אכילת ישראל שסבוקה בפנים של הנוכחות לפני הקודש. תדעו? שואל לכם ישראל, שיש לכם לחם הפונים.